טוב, גמרנו את קמצא וקמצא. נבוא עכשיו להמשך הסיפור. אמר, הוא ואביאתי רבנן ולא מאחו בי, שמע מינה כניחה להו, איזה ואיכו בו קורצה במלכה. עזר, אמר לקיסר, מה דבח יהודאי? אמר למי יאמר, מה יש לנו קורבנה, אוקיי וכו'. עוד לפני שהגיע פה לסיפור של הקמת הקורבן, הדבר מאוד המדהים או העצוב ביותר בסיפור הזה, וצערנו גם תואם את המוכר, גם לנו מטבע האדם, אדם לוקח איזשהו סכסוך אישי, והופך את זה פתאום לסכסוך לאומי. זאת אומרת, סך הכל הוא נעלב. בסדר, זה יכול להיות, דיבר על זה לפני שבועיים, שמדובר באיזשהו מחלוקת או מתח או סכסוך ששורשיו אידיאולוגי. יש דבר, הוא נעלב ללבון אישי, ועכשיו הוא משדרג או מקפיץ, הוא בעצם מעלה את הסכסוך לסכסוך לאומי. אז יש בו איזשהו אמירה אם נרצה אומרת שבאיזשהו מקום אומרת גם הסכסוכים הלאומיים משורשם בעניינים אישיים אבל פשוט הקפיצה המדרגה הזאת וזה גם באמת מעלה דבר נוסף אומרת יש הרבה פעמים פוליטיקות ועניינים שבמו של עולם בסופו של דבר הם קשורים ביחסי אנוש, אלא גם עד כמה אדם רואה את עצמו במרכז. בגלל שהוא נעלב, אז הוא יכול לשמור את כל הכלים, פשוטו כמשמעו, כולל המקדש, וכל זה בעבור מה? כל זה בשביל לנקום את הלבון האישי שלו. זאת אומרת שאדם נעלב, כמה הוא חסר היגיון, חסר רציונליות, וכמה הוא גם רואה את עצמו כמוקד העולם. בסדר, נניח שאני נעלבתי. בשביל זה מרת, להביא סבל של, כמו דבר, שמותו מאות אלפים, אם לא מיליונים, שיחרב המקדש אחרי שמת, שומת כבר 400 וכמה שנים, וכל זה בעבור שמרת, בעבור זה שמרת, שנעלב מרבנן וכמה אנשים שמסוכסך איתם. טוב, זאת אומרת, זו כבר ברמה אחת, אמירה מזעזעת על האדם. אבל אני חושב שלא האדם האישי הזה, אלא האדם אם נרצה בכלל יותר מאוד. כמה משמעה של פוליטיקה הכל אישי טוב בסדר יש קיים בשביל שישה בתוך עומת הוא באמת מוקד העולם אני חושב שאת ההנחה פה יקרמו שזה לא איזה דיספרופורציה, זאת אומרת שיש פה איזשהו, כל הסיפור הזה מעיד בעצם על הבעייתיות השדת בעם בכלליותו. עכשיו, אוקיי, עכשיו, במה אחרת כמובן, מה שקורה פה אומרת ש יש פה איזה גם אמירה שניסיון לעבוד עם מסך מפוצל שצד אחד לחפש את שורשי החורבן בעיה מוסרית יחסי אנוש שביניהם עכשיו את עכשיו כאן כבר עוברים לרמה הלאומית פתאום מתחילים לדון פה מת, מה קורה ישראל לחמד ועמוד וכו' טוב עכשיו שלו קורבנה, חזית עם מקרבין לי עזל שלו ביד העגל טילטה המרשה רואה בזה רמז לחטא העגל בעד ידקעת אישה דבי מומה בניב שפתיים, ואמרה בדוקין שבעין. דוכתא דרדידא להבי מומה, ורדידו להב מומהו. זאת אומרת, נקחו בהם שום שלום מלכות, מעלו לו, ושחר בהם קולס, ראו בעלי מומים קריג במזבח, סבו למקטלי. לא לזה ולאימה. אמר לו, בשחר, אמרו במתאים ומקודשים יהרג, אמר ביוחנן, ותנותו של בשחר בן וקולס, יחיב את ביתנו, ושרפה תחלנו, וגליתנו מארצנו. טוב, הסיפור של עצמו ידוע, ומתקשר פה בעצם עם פתיחת הסוגיה. נחזור שלך על פתיחת הסוגיה. רבי יוחנן, מה ידכתי ושאתה מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה, קמצו וקמצו חד ירושלים וכו'. רבי יוחנן ממקד את הבעיה שקמצו וקמצו, באשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה, וגם זה עכשיו, סביב הסוגיה, מה רבי יוחנן, אם ותנותו, שבשכם וכולה, שכים את ביתנו. ובעצם רבי יוחנן פה, פותח באשרי מפחד תמיד, מסיים בהתנותו של שחר בן אבקולס חיווה את ביתנו. יש כאן דבר מעניין, הסיפור הזה יש לו מקבילה אחת בחז"ל, כמה שהצלחתי למצוא, זה מדשאיך בפרק ד', ששם זה מופיע בצורה קצת שונה. מעשה של אדם אחד בירושלים שעשה סעודה מעל בן ביתו, לך תביא לי קמצא רחמי, זה הייתי בר קמצא שנאי, על ישב בין האורחים, אוקיי וכולי. אמר לי, אחרי שיש לו את כל הסיפור של הוא, כשהוא מציע ישב וכולי, אמר לי, קום לך, והיה שם שחר בן אבקולס, והיה סיפק בידו למחות ולא מיכה. מיד נפק לי, אמר בנפשי, ואז את הסיפור שהוא הולך לרומאים, אמר הדה דביריתא, זה מה שהבריות אומרים, בין קמץ ובין בר קמץ אחריו מקדשה, רבי יוסי, אם ותנותו, שבשכר בן וכולה שרפה את האיכר. אז כאן, אם ותנותו שבשכר בן וכולה, זה לא הסיפור עם הקורבן. אם ותנותו שבשכר בן וכולה, זה החוסר המחאה בסעודה המקורית. אז לפחות במדרש, הבעיה המרכזית לדעת בעל המדרש איננו ההמשך. מחירות, במדרש לפחות לא משמים רק את בר קמצא שהוא הולך ומשין, אלא תגובה רבנית שאיננה מגיבה כלפי העילבון של שהוא נעלה, ואז נתנתו של משחר מבקולס, לא שהוא חושש אמת עם להיחוד כאלה קודשי, אלא נתנתו של משחר מבקולס, הכוונה שהוא בשם מדי, או אומרת, כזה אומרת, שקט מדי בשביל למחות בסעודה בשעת מעשה.
מי המוכר על כבודו של המשת"פ?
הוא לא משת"פ המשת"פ הראשון. זה מה שמעתי קודם. העילבון האישי הביא אותו על דעתו באמת. אבל מתחילה הוא לא בכך ככה. הסיפור מתגלגל בהמשך. עכשיו, זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר שבשכם הקורס הוא פשוט נקרא לזה יהודי מאוד שקט, נכבה לכלים, מהסס להגיב, שכל זה כמובן יכול להיות אולי נכון, אבל מעבר לכך, יש פה דבר, יש פה דבר נוסף. הרבה פעמים קורה משהו שמזעזע את הציבור, את הרבנים, את הבלבטים, את התקשורת, את כולם. פעם ראשונה אתה מזדעזע, אתה מכנס שם את חייו, ואתה קם ומכריז ומוחה בקול גדול וכו'. פעם ראשונה אתה מזועזע וכבר קצת פחות חזק מוחה. פעם עשירית אתה כבר, אתה עדיין חושב שזה דבר נורא והיום. וכבר התרגלת, זאת אומרת, זה כבר הפך להיות שיגתי בעולם. אז יש, במחד, יש איזושהי שחיקה בכל הדברים האלו. רואים את זה גם מציאות חיינו, כל מיני תופעות מזעזעות למיניהם. פעם ראשונה כולם מזדעזעים, פעם עשירית, לא משנה כרגע אם זה רבנים, או אם זה תקשורת, זה פוליטיקאים, או אם זה אנשי רוח כלליים. פעם עשירית, עשרים, כבר התרגלת כבר, אתה מקבל את זה כחלק מהבעיות בחברה, כחלק מטבע האדם ו... וכולי. וזה גם קצת נותן לחשוב מה שגם קרה גם פה. הייתה ששחיקה מסוימת. פעם ראשונה ששנאת חינם הרים את ראשה, כולם הזדעזעו. פעם העשירית, בסדר, אז מה אפשר לעשות? זה, ככה זה בעולם וככה זה, ככה טבע האדם ו... ובאיזשהו מקום, מעבר בעת האינוותנותו, נגיד נשאר בבבלי, שלא מדגיש להם את הענבה פה. לא באמת רבנן שותקים שם. כאילו, לא מבסבור בבלי, שלא מגדגים את זה לענבה יתרה. אלא סתם מסבורים, למה רבנן באמת לא מוכרים? אז אפשר לחשוב שאמת, נגיד, מכפת, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, הציפייה היא למחות בסיפור כזה. אתה הוא אדם שמבינים את פניו, אז תמחה. אבל אם זה כבר, אם זה כבר פעם 20 או 50 שראית את זה, אז אתה כבר מקבל את זה, תסתכלו אם אתה נשא בארץ, כמניעה, 30-40 השנים האחרונות. החברה נהיה, החברה היום, לצערי, כמה שאני מצליח להתרשם, החברה היום אלימה יותר משאתה בעבר. אז פעם ראשונה של גילי אלימות, כמה מזדעזעו, אומרת, פעם, היום כבר מקבלים את זה, כי, זאת אומרת, ואני מדבר כרגע, אלימות מכל הסוגים, אלימות במשפחה, אלימות בכבישים, אלימות שבני נוער מת בסופי שבוע. אז פעם ראשונה, כל הרעש געשה ורעשה. אחרי שאתה כבר הפך לזה נורמה מסוימת, אז... זאת אומרת, לא יחלקים מהם, ואתה כבר לא אומרת, מזדעזע באותה מידה. אז זה גם פחד מהסיפור.
זה לא צריך להיות איזשהו לימוד זכות על החכמים, זה צריך להיות תוכחה קשה כלפיהם, שהם נשחקים.
אתה צודק, אני לא מתאים לימוד זכות, אשר אדרבה. המסר פה הוא שאל תשחק, שגם אם זה מת לדבר רווח ותופעה רווחת, עדיין יגלגל לפתחך את האשמה הזאת. גם אחד יכול להיות. אני חושב ששמעת, יש פה, אם תעושה איזה דילמה, זה עד כמה, מתי אתה בא ואומר דבר נורא ביום, ואני לא יכול לשתוק, מתי אתה מהנימוס וכדומה, מרתיע אותך. אז זו נקודה אחת שהיא ודאי נכונה. נקודה שנייה היא, אני חושב שגם ההוגל פה, הנורמה הזו, כאילו המערך פה, זה כבר מובן מאליו. אני אומר את זה אחרת. המערך עושה את זה בפני חכמים.
מה? נעצוק עכשיו על כל יהודי שמחלל שבת, כי בגלל שאני לא... בגלל שאני מזדעזע עד מכי נשמתי.
שאלה לא פשוטה, אמרתי. לגבי חילול שבת, אז נכנסים פה לתמונה גם שאלות נוספות, כי גם... כמעט, האם מוטב לומר דבר שאינו נשמע מאמת, או דבר שנשמע או לא, זאת אומרת, הבעיה ב... שחשבת לצערים, שגם הוא סיכוי שגם לא נשמע לא לך ולא לי. ובזה, זה כבר שם מצווה תוכחה, אם מצווה לומר דבר שאינו נשמע, או שאיסור לומר דבר שאינו נשמע. אבל הנחה פה שרבנן יכולים היו לתקן את האוויר הזה.
זה לא בהכרח שהם היו דווקא יכולים לתקן, כך שרק היו מוחים, שהיו מרים אכפתיות, ולא רק...
זה גם יכול, זה כבר באמת מכניס לנו לשאלות של תוכחה אמת, אבל גם בחטא ייתכן.
התשובה של ברקן זה כי הוא אומר, מזה שרבנן לא מחו, לא היה מספיק שהם ימחו, גם אם לא היו משנים את התמונה. כי זה מה שהוא אומר.
אם הם מוכרים, זה כן משנה את התמונה.
זאת אומרת שזה לא חשוב אם המחייה שלהם הייתה מועלת או לא, זה רק היה מועיל להרגשה
שלו. זה היה מועיל להרגשה שלו, זה גם תועלת.
כן, אבל... המקדש המקומו.
כן, זה בהחלט היה מועיל להועיל לתחושותיהם.
אז יכול להיות צריך להבדיל קצת בין בן אדם לחבר לבין אדם למקום.
גם בהחלט, אני גם מקווה את זאת. עכשיו, זו...
מה שלא ברור זה, הגמרא שם אומרת שהם היו מצוינים בתורה, וגם לגמלות חסדים. אז איפה פה הגמלות חסדים בכל הסיפור הזה?
אני באיזשהו מקום, אני חושב שאני כן מבין את זה. את גמילות חסדים, יש בתמיד סכנה מסוימת, שאתה באיזשהו עמדת עליונות, אתה מקבל החסד. זאת אומרת, הוא צריך אותך, אתה באיזשהו מקום, אפשר לעשות גמילות חסדים גם מתוך איזשהו, אתה אמור לעשות זה לא ככה. אבל יש דינמיקה מסוימת שמאפשרת את זאת. עובדה שהוא זקוק לך, זאת אומרת, עובדה שהוא מתחנן ואז יכול להיות שאתה יכול להיות טוב גמיל חסדים, אבל נגיד, הפסוקים ביוב, ברק חפטט שמתארים את גמיל החסדים של איוב, מאוד מדגישים את העיינות, הסיפוק עצמי שלו מהחסד שלו. אז לכן שחסד ודבר כזה, זאת אומרת, יחדיו. בכל פנים, אם אני עובר למתקקי החזל פה, יושימו לב שבקמצא, עם זה שקמצא, או המערך, הם נגדו, הוא יכול לחיות עם זה. מה שחורה לו זה רבנן. זאת אומרת, הוא מצפה מרבנן לרמה אחרת של רגישות ושל צדק חברתי. הוא אכן מצפה שרבנן יתנהגו אחרת ביתר רגישות, ובצדק. עכשיו, יתר מכן, אני גם נראה שגם החזל מצפים מזה, וזה מסר שמצפה מאוד בנביאים, בישעיה זה מאוד בולט, ובכלל בנביאים האחרונים, שהתנ"ך כל הזמן מגלגל את השמה, בעיקר בפרקים שמדברים, על השחיתות החברתית שהנביאים מתארים, שהחברה הגבוהה חיה חיי מותרות ופאר, בעוד שדלת העם נשחקת וסובלת. פעם אחר פעם הנביאים מתגלגלו את האשמה למנהיגות. הרבה פחות לאדם הפשוט. כאילו פחות יגידו שהיהודי ברחוב הוא זה שהשם. הרבה מאוד פעמים, זה כהנים, באמת, כהנים לא ידעוני, הכהנים לא רואי השם, אתה עושה את התורה לא ידעוני, וזה דוגמה מה שבאדם למקום, אבל זה, גם דוגמה שבאדם אחרים מלאים מזה, שהתנ"ך, אני חושב שהנבואה, מאשימה בראש ובראשונה את ההנהגה. וגם פה המסר הזה באיזשהו מקום עולה, שרבנן, הם צריכים להיות אלו שמוכים, גם אם גם אם כמו אומרת אחרים לא, זה מסיבה כפולה. גם בגלל שהוא מצפה מאומה מוסרית גבוהה יותר, וגם יש מצפים את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שבסף אדם הוא לא רגיש דבר אחד. הקדוש ברוך הוא אומרת, אמור להיות מיוצג עדי רבנן, והרבנן במקרה הזה אומרת, האמת, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מידתו מהמהוך לנו לבטח למהוך אנחנו מבטח לחום, והאדם מצפה מהם, או זכרו השם מה זכרת, במידה ולא כך. זו נקודה שחשוב להדגיש אותה. אני חושב לפני 10 שנים משהו כזה, ראיינתי איזה בחור בחוץ לארץ, שלא התקבל לישיבה, הוא לא התקבל לישיבה והוא התחנן וביקש רעיון שני, ובסוף אחד נתת לו אמת הזדמנות נוספת. אז השאר ראשון ששאלתי אותו, אמרת, תגיד לי, למה אתה חושב הרב שריין, כאילו הרב הראשון מהישיבה שריין אותך, לא קיבל אותך? הוא רוצה לראות כמה מודעות עצמית יש לו כאילו, אמת, אני יכול לומר את החסרונות שלו. אז הוא אומר לי, פוליטיקה בין ישיבות. אמת, הוא אומר, הוא משוכנע שהוא כלי לשלימות, ורק לא קיבלו, הוא אומר לי, הרב שריין אותי, הוא מאוד כועס על הישיבה התיכונית, הראש הישיבה התיכונית שלי, אז בשביל לדפוק אותו, אז הוא לא קיבל אותי. אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה בעצם טוען שהוא משתמש בך כאיזשהו כלי משחק, אומרת, הוא ממש אומר, אתה בעצם טוען שהוא עושה דבר נורא, דבר מזעזע לך מוסרית, בשביל אתה עושה לבוא ללמוד אצלו. אז ביבל אמר לי, מה זה נורמלי, כולם ככה. אז האמת, רמת כאילו השחיקה, מה הוא מצפה מרבנים, זה זעזע אותי. עכשיו כאן זה בא בכלל, הוא כן מצפה מרבנים יותר, אבל זאת אומרת, התחושה שמשדרת אצלו, שאפשר להיות בן תורה ולא להיות בן דרך ארץ, היא, זה בכלל השם, כי דרך ארץ תורה הולכים ביחד. טוב, אוקיי, עכשיו...
אפשר להתייחס?
טוב, יאללה, אני הולכה יש לנו את זה. צריך לבטא, כאלה. שמה?
יכולים שכל עונש שהקדוש ברוך הוא מודד לנו, מדוד במידה. זאת אומרת שכנראה החילול השם שהיה פה הוא בגודל של חורבן בית המקדש. הוא לפחות באותם סדרי גודל. אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה מעניש אותנו.
אני חושב שחז"ל באמת. כשמה אומרת שמה שבית שלי חייב לשנאת חינם? זה המסר שם, יכול להיות.
אז עכשיו פה השאלה היא, במה שהרב אומר, שהרבנן לא מיכו בו,
זה רק הסימפטום.
זה איזשהו חטא ברמה של גילוי עריות, שפיכות דמים וכולי. זה שהם לא היו רגישים מספיק, כי כל יומיים זרקו שם כנראה מישהו מהמסיבה שלו, ממסיבה אחרת.
לא, אז הביקורת זה לא רק הרבנה, זאת אומרת, זה כל המציאות.
כל השרשרת פה מההתחלה
עד הסוף. כל החברה היא חברה מפוצלת, מפולגת, ובעיקר חברה של שנאת חינם. שהבעיה בשנאת חינם, האמת היא, אני מקווה שמעת את זה לפני שבועיים, זה לא חומת העבירה, זה לא, זה לא איסור כרת או איסור מיתה בידי שמיים או מיתה בידי אדם, אבל זה מי שאתה בעצם מתכחש, אתה ייתכן שאתה מתכחש לאנושיות של השני, או להפך, אתה מתכחש לפחות לזכות הקיום שלו, זאת אומרת, אתה במרכז והוא בעצם שפה, לא שווה כלום. זו בעיה אחת מרכזית שאתה בעצם שם את עצמו במוקד וכל השאר לא חשוב. זו בעיה גם דתית חמורה. השנית, לאדם לא מגיע. זאת אומרת, אדם שעוסק בשנאת חינם לא מגיע לאף אחד בזכות עצמו. בזכות הציבור מת וכולי. אפשר לדבר מת, אם אדם מפרגן לאחרים, אז יפרגנו גם לו. מידה כנגד מידה אומרת, אם אני גומל חסד, אם אני מפרגן, אם אני נותן מתנות חינם, גם לי יתנו מתנת חינם. כל החיים יש לי מתנת חינם.
אפשר להגיד שרבנם שלהם גם שמו שנאת חינם, או שהחץ להם היה רק בחוסר מחייה, לכאורה נראה שזה יותר חמור
מה... אני חושב שזה נקודה חשובה שאתה מעלה. אני חושב שכן הבעיה בשנאת חינם. אני אומרת... אני חושב שתי מובנים, וזה מה שעושים אחרי זה לגבי המדרש איכה. בסך הכל כול עושים מדרש איכה, לא מוכל למה, כי הוא ביישן, שפל רוח וכולי. זאת הוא לא נקרא לזה, הוא לא גבל ליבו בדרכי השם, אלא הוא עובד, שפל ברך, שפל רוח. ואף הפי כן, באיזשהו מקום, חוץ התגובה שלו, מעבר לענבה, יש בגלל דבר נוסף. זה באיזשהו מקום, הוא לא מפנים עד הסוף את עוצמת החומה שבסיפור. אם הוא היה חושב, אם הוא היה עובר רצח מול העיניים שלו, עם כל הענבה, הוא היה מזנק לעצור את הדוקר. בסופו של דבר, הוא לא רואה מה שרצח מול העיניים. זאת אומרת, ביתר רגישות, או ביתר הבנה של חומת העניין, הוא היה... בכל זאת עוצר. זאת אומרת, אז יש באיזשהו מקום גם חוסר הפנמה, או מצד הבשכר יפה המדרש שם, או רבנן לפי הגמרא, זאת אומרת, אם לא עד הסוף מרגישים את החומה, שנתכם לא מזעזעת אותם, כי הם לא מבינים עד הסוף את חומרתה. כי עכשיו הנציב, אם אתם זוכרים את הקטע שהבאתי לכם, אז הנציב מדבר באמת שבית שני חרב פני שופכי דמים ביתר. זאת אומרת, זה לא נגמר רק שזוכרו אותו מהמסיבה, אלא שהייתה שפיכות דמים. הוא אומר, הבדל הוא ששנאתכם הולידה שפיכות דמים בהתר, או שפיכות דמים, או בהורת היתר. יש בין אריסטו לאפלטון ויכוח ידוע, למה אדם חוטא. אז הוא הסתובב כאדם חלש, הוא יודע שזה לא נכון, ובכם הוא תאוותיו יצרה מתגברים עליו. אפלטון אומר, כי הוא פשוט, הוא לא מודע עד הסוף, הבעיה היא בסופו של דבר של דעת, הוא לא מודע לחומת העניין עד הסוף. האמת היא ששניהם צודקים, אם תצאו האמת היא באמצע. זאת אומרת, ברור שאם האדם ברמה מסוימת, אדם יודע שדבר לא נכון, אף בכן, יכול להיות שיצרו מתגבר עליו, אדם יודע שלשון הרע זה לא טוב, ואף בכן, יצרו מתגבר עליו, הוא נחשב לשון הרע. אבל זה, אריסטו צודק. יש לו דעת, הוא יודע שזה לא טוב, ואף בכן הוא נחשב. מצד שני, גם פלטון צודק. למה? כי אם הוא היה מפנים עד הסוף שלשון הרע זה כמו רצח, על רצח הוא לא, הוא לא נותן ליצע שלו להתגבר. זאת אומרת, אם אתה מאוד לא מסמפת את השכן, אז אתה מוכן איזה ככה, לשלוח איזה חץ מורל או מושחז לשוני. אתה לא תראה קלי על לעברו. אז מה זה בסופו של דבר? אז בחלק, אתה גם יודע שאת החץ המושחז לשוני אסור לראות. אבל, אז בסדר, אז היא צריכה מתגבר. אבל אם היית עד הסוף מפנים שחץ מילולי הוא כמו קלי אמיתי, אז גם היצע לא היה מכניע אותך. אז לכן, באיזשהו מקום, הרבה מאוד פעמים, הדברים הם באמת חוסר מודעות. נתנות המוסר, זה אחד המסרים המשמעותיים שלה. שתייחס לכל בעיה קטנה, כי זה סוף העולם. ואז בסופו של דבר, בחלק מהאמת אתה, כי דברים קטנים באמת משמעותיים, אבל בחלק, כי אתה, אומרת, אתה לא מפנים עד הסוף, אומרת, לא היית מפנים עד הסוף, מה זה שנאת חינם? היית מבין שזה דבר גדול באמת, במקרה הזה. אומרת, היית מבין שזה באמת דבר מאוד משמעותי. יש בו, וכאמור, אני משוכנע שעומד שבן אדם עם אקדח או עם סכין, אז גם אחין וטעם, דבר רואה שזה, אומרת, רצח בעליל, היה מזנק ועוצר. אלא מה, אנחנו מתחסים, אני מפליח לנו ברבים, באמת כמו, כמו לרצח באותו, באותו צורה. טוב, זה, עכשיו, זו, זו נקודה אחת, שאני באמת חושב שהרבנן פה, חמד הסנת חינם פה היא מגוגלת לפתחם, כי הם לא עד הסוף יפנימו כמה זה חמור. שנית, גם אם הם טענה שמצאו אווירה מסוימת. זאת אומרת, פשוט קודם, אמת, זה שזה באמת המערך לא היה מי זה לעשות את זה אם הוא חושב שרבנן יזדעזו וכל מקום ויעזבו. זאת אומרת, בטוח שאמת יש בהם דברים שאנשים מוכנים לעשות לפני, לפני חברים ובחדי חדרים ולא מוכנים שהרב יראה אותם. טוב, אני אקח את הדוגמה המפורסמת מהמאה ה-19. יש הבדל בין אדם שמעשן סיגריה בשבת ואדם שמעשן סיגריה מול, מול הפרצוף של הרב אמת ו... וכדומה. ויש באמת אנשים ש... וכך, הם מוכנים לעבור עבירות, אבל אמת, גם הצבא יש הרבה שמוכנים לקלל, אבל לא כשאמת, כשהרב עומד לי אדם. הוא מוכן לגנוב, אבל לא לגנוב את הכנסת. ו... וכן הלאה. ויש בזה כמת משהו אמיתי. זאת אומרת, כאילו, בית הלוי למשל אמר, הלכה למעשה, שמה זה מומר לך לשבת? שאומר, בן אדם רואה את הרב ומחביא את הסיגריה, גם אם אחרי זה מושך לשן, הוא לא מומר לך לשבת. כי יש לו איזושהי בושה מסוימת, מחירות, אם הרב יוצא איזשהו סטנדרט, ציפייה, גם אדם לא עומד בזה, לפחות יש איזה מסר מה הסטנדרט לזה. לעומת זאת, אם הבן אדם אומר, אני יכול להעיף אותו, אמת, מכל המדרגות. כשהרב, כשרבנן יושבים שם, אז רבנן יצאו שם אווירה מסוימת, והם חלק מהאווירה מסוימת. וממילא באמת יש ביקורת בתוכחה כלפיה. טוב, עכשיו אוקיי, אז הולך ו ומלשין עכשיו שוכרים את הקורבן אוקיי, בניב שפתיים המדוקין שבעין. טוב, המרשה פה מניח כמובן שצריך לפס את הסמליות ב כי המקומות הללו, אז לדידו, ניב שפתיים מסמן פה את הלשון הרע ואת השנאת חינם, הם בדוקים שבעין את הקמצנות. אמת, זה אמת, אם יש לך נכון. ומה זה אותו דור שיהיו בין בעלי לשון הרע, שיהיו בין משפתיים, וכמם, בדוקים שבעין, שיהיו בין בעלי צרי עין, שומום, דוק שבעין, באדם, אוקיי וכו'. זה ה... ניתן פה לדבר על כתובים נוספים, נגיד, בדוקים שבעין, אני יכול מהפכים, טוב, וזה, אולי בהמשך, תודוך לדן אבי מומה, דידו לאב מומה הוא, סבור בנה ניקו משום שלום מלכות. מה המסכם אבי כולו, סבור בן מוסקים גם מזבח, שפה, אם נצליב את שתי הגרסות במדרש, או אם תרצו, אומרת, ניקח את המסכם אבי כולו פה, לעומת רבנן, זה קצת, נדמה לי שההתנהגות שפה מגבירה את הכיתרוג, גם מסיבה נוספת. כאמר רבנים אומרים אנחנו נבטנים, אנחנו מפחדים לומר מילה, ופתאום כשזה מגיע לקורבן אז פתאום כמו אריה הוא מתגמת, פתאום כמו אריה מתחיל להילחם. זאת אומרת שמתברר שהענבה הזאת או השקט הזה הוא באיזשהו, הוא לא דווקא במקום של שפלות רוח גרידה, כי פתאום הוא כמו מתגבר. אז כמו בבבלי לא ברור שזה אותם אנשים, אבל גם אם לא, העובדה שיהודים הדוקים שבעין מרת ל... הדוקים שבעין מרת ל... לעמוד הרגליים האחוריות כנגד כל מלכות וכל החשש מאיזו תגובה מרת שמלכות הרישה, ולעומת זאת בבדם החברו מזזלים, מעיד שבעיה היא הבעיה ביותר בסיסית, כי כשהם רוצים לעמוד על משהו, הם יודעים לעמוד על זה. מסכים את הדגמה ביום...
זה כמו הדשא שדחף את הזה מהמדבר.
כן, בדיוק, זה מסכים את הדגמה הזאת. מסכים שני קודם ששניהם שווים ורצים עולים בכבש, כתב אחד תוך אבא של חברו, נטל סקי ותקע לו בליבו, בא אביו של תינוק ומצורק שהוא מפרפר, אמר הרי כפרתכם עדיין בלי מפרפר, ולא נטמעה סקין למתחה שקשה להם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. עכשיו ניקח את ה... ניקח לגמרי גם פה שכאילו בעצם יש פה איזו מעט דומה, למדחה שחמו עליהם דוקים שבעין ממבין פני חברו ברבים. זה חלק פה מהכיתות. הסבתא שלי זכרונה לברכה הייתה ותצטט מהעולם הליטאי, שהיו שם את הפסוק ואנשי סדום אומרים וחטאים להשם מאוד, אז היו קוראים שם ככה, ואנשי סדום אומרים וחטאים פסיק להשם מאוד. האמת, וזה בעצם זה הבעיה פה אומרת על כבוד המקדש, זה הוא כן יודע להילחם, אבל כבוד האדם בגלל האדם פה היא קשה ומשמעותית,
כמו הבית ראשון, כאילו תחת שהיו מעדיפים את המקדש ואת העצומה ואת הרב הקודשים בין אדם לחברות.
כן, אני חושב שחזל מקדים זה בית שלי בעיקר, זה סביק השנאת חינם או אמת, בכל אמת, זו הבעיה ש...
זה מודגש בעיקר בישעיהו, זה מודגש לכל תחילת ישעיהו.
נכון, מסכים בכלל, אמת.
זה לא הכרחי בצורה מסוימת? כמו שאתה נותן דגש קיצוני על דעת, אז בסופו של דבר יבוא על חשבון הזולת? כמו שדיברנו עכשיו על
הבדיוק
הנושא
של שירת נשים. אני חושב שזה לא הכרחי והפוך. אתה צריך להדגיש, מה שקריתי להדגיש, שגם רגשות של בן אדם הם ערך דתי. זאת אומרת, שהיא נותנת, שגם גם רגשותיו של האדם, מי שאמת ידוע שעשה מזה עיקרון, עיקרון קריטי, אבסס סלנטר. יש המון סיפורים עליו. מה? כן, פיית מצות זה דוגמה טובה, ששאלו אותו איזה, מה צריך לדבר פיית מצות? לא להעליב את הפועלות. או דוגמה אחרת, הוא נסע לגרמניה, תקופה נסע מסע ארוכה, והוא אכל בכוונה כשרות רגילה ולא מהדרין, לא יודע מה היה המקבילה דאז. למה? כי מישהו שיהיה את הוצאות הנסיעה שלו, אז הוא חשב שאם הוא יאכל כשרות מודד יותר, זה יהיה יותר כסף. אז בן אדם לחברו, את הכסף, הכסף שהוא לוקח מהתורם, או מת, יש גם סיפור מת, ש... אני זוכר את כל הפרטים שלו כרגע, ש... הוא עמד, כי הוא עמד עם איזה אדם נוסף, בכניסה לבית, והתחיל שם איזה כזה, תיכנס לתא ראשון, אז הוא קפץ וזינק ונכנס, הוא אומר, את כל הוויכוח הזה בינתיים העסקה בורחת, וזה יעלה לבעל הבית יותר כסף להשיג את הבית שלו, וכולי וכולי. אצלו באמת, בן אדם בחברו תפס מקום, מקום קרדינלי. אבל אני חושב שאומרת, אתה צודק שהם מציגים את זה כבן אדם במקום, בן אדם לחברו, יש סיבה שעושים את זה. כי בסיבה של מקום באים ואומרים, בן אדם למקום, זה מבטיח יחסים בין האדם לקדוש ברוך הוא. זה יותר מחייב. כלומר, בן אדם לחברו זה רק בינך לבין החבר. אז בין הקדוש ברוך אני יותר מחויב. זו זווית מסוימת, מזווית ש... כאן מאוד נגיד לתפוס אותה, אבל ויש נגיד בעלי מחשבה כאלו שלפחות טוענים ברמה התיאורטית זה ככה, אבל אנשים ברמה מאת היומיום קריטי מבחינה חינוכית וגם לחיות בתחושה שבין אדם לחברו זה בין אדם למקום, ושכל השיקולים האלו הם שיקויים הלכתיים.
אין איזה חשש אבל שהאיזון יופר לכיוון השני?
שמה?
אם אנחנו מדגישים יותר מדי את הבן אדם לחברו, אז אנחנו שוכחים בן אדם למקום.
לא נכון, לא הדגשת בן אדם לחברו, הדגשת בן אדם למקום.
אתה אבל תכלס מדגיש שהרבה יותר חשוב לך שתתייחס יותר טוב לחבר שלך מאשר, לא יודע מה, שתקפיד על ארבע תמינים שלך.
תראו אתה עושה את זה. אם אתה מציג איזה רק איזו תפיסה הומניסטית, תעזר בכל החבר שלך כי הוא בן אדם כמוך, ואתה לא מדגיש שיש בזה אלמנט של בן אדם למקום, אז הסכנה אולי קיימת. אם אתה מדגיש, זה מה שתורה רוצה, זאת אומרת שדרך ארץ קדמה לתורה, זה לא שיש דרך ארץ יש תורה, יש דרך ארץ קדמה לתורה, זאת הנחיה תורנית, מה לעשות, וכו' וכו', תקח את כל הפרק שם במלאכי, הסוני גזל בעולה, ומצווה הבא בעבירה, ואתה מדגיש את כל הנקודה, או אתה לוקח את הפרק של, נגיד, הפטרה של יום הכיפורים במשחרית, כי הלא זה צום אבחרי, יום ענות אדם נפשו, פתח עצמו דרש, יותר אגודות מאותם, ושחר צוסים חופשי וכל זה. קריטי להדגיש לנקודה הזאת.
אבל אין חשש שאנשים פשוט יגידו, טוב, אז אנחנו לא צמים ביום כיפור, אנחנו הולכים לגמח. כאילו, אין איזה חשש שזה יופר למצב כזה, שזה יהיה?
זה יכול להיות, אם אתה מציג יהדות מאוד מסוימת, אם אתה מציג את האדם ועולמו, ואתה לא משלט את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אם אתה משלט את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אז יש חשש הרבה פחות קיים. אבל אני גם מסכים בו ש... נכון היום, בחוגים מסוימים אולי זאת בעיה. אני לא חושב שהחוגים האלו כמעט עם לב החשש היום, אלא שדווקא המקל, מדברים במונחים של אריסטו והרמב״ם, שצריך את המקל לעקן מהכיוון השני, לא משוכנע שהמקל עכשיו עקום יותר מדי לכיוון הומניסטי, וצריכים עכשיו לעקם אותו לכיוון כזה. שוב, תלוי באיזה חוגים כמובן. אבל אני חושב שהעובדה שהוא פה נלחם כאריה, ולא נלחם שמה, היא מחריפה את הסיטואציה. טוב, עכשיו כבר מגיעים כמובן השאלה המרכזית בסיפור הזה, וכמו הידועה יותר, עד כמה צריכים עד כמה צריכים להתחשב בשיקולים כזה חוץ הלכתיים במקרה הזה לאמת או לא. עכשיו חשוב לומר, אני מניח שהוא לא חזר את חובה למקדש מהסיפור הזה. זאת אומרת, דוי בהם ואומרים לו, אומרת, אני לא חושב שהוא חשב ששווה להחליף את המקדש בשביל הסיפור הזה. גם הוא היה אומר, חלל עליו קורבן אחד, כדי שתוכל להקריב עליו קורבנות הרבה. אז תיאורטית אפשר להגיד לא. אפשר להגיד, זוהי כבר יבוא, ואני לא מוותר את האמת שלי, גם פרשו של דבר הוא חורבן המקדש. אני חושב שצריך להשאיר מצחה בהבקולס באשמה הזאת. זאת אומרת ש... הם צריכים להניח שהוא היה מוכן להחליף את המקדש, והעיקר שלו כאילו קורבן בנו. אלא מה? צריכים אותו בזה שהוא לא שקל את הסיכונים, זאת אומרת, הוא ראה תמונה מצומצמת, הוא לא ראה את התמונה הגדולה. זאת אומרת, הוא היה רואה את התמונה הגדולה ושהוא גיל אליהו, אני מניח שהוא היה מסכים גם כן להקריב את הקורבן. אם הוא בא עם מובקד בני המזבח, אז בסדר, אז אני שמימו את זה ויהיה מזבח, מה שלא ימו את זה ולא יהיה מזבח. אלא מה? זה שהוא לא שקל את הסיכונים עד הסוף. זה מה שאני יכול לומר, זה מה שאני יכול לומר בתחילת הסוגיה, אשר אדם מפחד תמיד. זאת אומרת, הוא מאשים אותו פה בזה שהוא לא פחד מספיק, או הוא לא שיקל את הסיכונים מספיק.
אבל דווקא הוא מאוד פחד. שמה יגידו, שמה, שמה, דווקא הוא מביא את הפחד אולי ה...
כן, לא את הפחדים, אתה יודע, זה, או יהיה מפעם בא, בין את האמת, איזה פחדים צריך לשקל, כן.
אבל כל מה שאמרנו, שלך לכל שני קטות, אלו שאתה לכם לגרמים ואלו שלא. אז זה מאוד מובן התקופה שלו, אולי הוא היה זה שרצה להילחם ברומים אז, ואם הרומים יחסו עליהם בגלל שלא יקריבו את הקורבן, אז שיחסו ויתקפו, ואנחנו נטפל בזה.
אוקיי, מה זאת כך? שוב, יכול להיות שהגישה שלו הייתה לעזאזל הרומאים, אני לא מתחשב, זה יכול להיות, אבל עדיין, אני עדיין חושב, משמעתי שזה רגע נכון, זאת אומרת, הוא לא שיר בנפשו שהשטחה של גישה כזאת היא חובה למקדש. זאת אומרת, מחירות, אני חושב שרוב האנשים שרוצים להחיל ברומאים, או בכל תקופה אחרת, והוויכוחים האלו הם כגל חוזר בעולם, הם עדיף קו תקיף יותר או קו מפויס יותר, ולא קו התקיף בדרך כלל חושבים שהקו שמנצח, אם אתה תראה בגילוי אליהו שקו שהם יפסיד, הוא רובם הגדול יסוג. זאת אומרת, זאת אומרת, שבדרך כלל הם חושבים שהם צודקים. אני אומר, יש בודדים שיגידו לך לא. שאומרת, שצריך ללכת עם המת עד הסוף, גם תתעסק איתה. אבל לרוב, זה לא כך, לרוב, מי שבא את קו תקיף, הוא מאמין שזה קו פשוט שיצליח. אז יכול להיות שזה חבר קורס היה מאלו שמתאמת פחות חשש מרומאים, או הם יותר מוכן להתאמת איתם. אבל עדיין, כמו שהוא אומרת, הבעיה שהוא לא חזר את הסכנות של הגישה שלו. עכשיו, וכאן כמו באיזשהו מקום זה כן מתקשר באמת, אני קודם או לתום בלילה. יש כאן שיקולים ודאי, מעבר לשיקול הצער במקרה הזה, צריך לראות תמונה גדולה יותר. במקרה הזה, באמת, ביטולה זו קיומה. ועכשיו, זה כלי נכון בעולם ההלכתי, או בדיקה זה בתאריך הפסיקה. בתאריך הפסיקה, אז צריך קודם כל לדון תמיד בשאלה הנקודתית, ושנית, צריך לפתוח גם כן צירי רוחב, לא צירי אורך. תמיד צריך לשאול, לא רק מה הדין במקרה הספציפי הזה, אלא גם מה תהיה השלכות לפסיקה, שזה אילו שיקול הלכתי. אתן דוגמה, אומרת, האם מותר לחלל שבת על גוי בבית חולים? אז שורת הדין, נתחו את הסוגיות כפשוטה, אסור. בחלל שבת רק על יהודים. אז אני יכול עכשיו לתת פה הוצאה של שעה, למה? ופעם עשיתי את זה באיזה ימים בחנוכה, אבל אבל אף פי כן, השורה התחתונה היא אומרת, באמת, השיטת המאירי, וזה קטע בספר של אברהם סולובייצ'יק, הגוי לא מחללים שבת. הלכה למעשה, לא פוסקים את זה. מה ההיתר? ההיתר שבסוף באים ואומרים, זה פיקוח נפש, זה בלי ידי פוגומים, זה יעקור מצב הקהילות, וכו'. זה לא פיקוח נפש במובן, שאומרים שם גוי, כאילו, איש לא מדבר על כך שגוי בא לבית חולים ודורש טיפול ופי אחרת הוא יראה בך בהקדש שמוסיק בידו. יודעים מה זה כללי, שזה יערער את ה... יערער את מה זה יהודים בין הגויים. רמה מאוד כללית. אבי חבר, משה פיינשטיין פסק ככה וכל ארצות הברית נוהג ככה על פי האמת ש... שכולם אומרת שבחרים שבת הגוי שם הם מעשים כאן בכל יום. לא מעשים, מעשים בכל יום פעם בשבוע. אומרת שבחרים שבת הגויים נונסטופ. עכשיו, האם זה פשוט? התשובה היא לא. זה באמת, זה באמת מאוד לא פשוט. המצד שני אומרת, כמו שפסק את זה, לתוך תפיסה, אני גם לא יודע אף פוסק רציני שנגיד יצא נגד זה. יש כאלה שאני לא התמתתר, אבל האיש לא יאסור את זה, הוא כאן סמיכים אולי באיזשהו מקום שהוא יתיר את זה. באמת, זה איזושהי ראייה רוחבית. זה לא ראיית יחוד שבת, זה מעבר לכך. אני יודע מה, שעה שבוע לפני שנתיים, שעה שבוע נדמה לי, שעת הפולמוס על עסקת בתים לערבים. אז... בגלל שהוא יצא, לפחות פורסם משום שהוא יצא מחליפות נגד, זה מיותר סיבות. כי בעצם סיבות רוחב. זאת אומרת, הוא לא בא ואין, כי האבא שלי אז כתב, בשביל איזה, כתב איזשהו, מאמר מכתב, משהו כזה, ששם הוא נכנס, נקרא לזה, לצירי עומק. זאת אומרת, הוא התחיל להתווכח בסוגיה שם, בסוגיה בעבודה זרה, שגם בסוגיה, יש דעות אחרות. אבל אמרתי לו אז, אני חושב שזה באמת, אפשר לטעון את כל זה, אבל זה לא לב עניין. לב עניין הוא שפסיקה צריכה להתחשב, מה שקרה טיפול צירי רוחב. והיא צריכה לראות את התמונה, וזה מרת...
זה מרחוב יכולה תמיד להיות מחלוקת בתפיסת עולם, מה שאי אפשר כלומר בהלכה.
אתה צודק, זה בדיוק, בדיוק בשביל זה הגדת הזאת ככה חשובה. זאת אומרת, אמרו בצד עולם, הגמרא הזאת היא אחת המקוד היסוד של המחלוקת הזאת. עכשיו, צריך להבקוז באמת, שוב פעם, עכשיו, אם תמיד, אם מחר בוקר יהיה פוגרום, אז כמה יגידו שוודאי שזה התולד הולך לשבת על גוי. השאלה פה זה עד כמה אתה יכול לראות את התמונה הזאת מראש, או עד כמה אתה מתחשב בה, או לא, וזה בדיוק מה שביוחן טוענג צריך להבקוז. שוב פעם, אני חוזר מה שמעת לפני כמה דקות, אני מאמין ש... אם הוא היה, אם שכה מרקוס היה יושב בחדר הזה היום, שהוא יודע את המשקה אחר כך, הוא מסכים עם כולם, גם הוא היה מאותו דבר. תמיד קל בחוכמה שלאחר מעשה. אבל, משה ביוחנן טוען, שצריך לחשוב זה כל הזמן, שאדם מפחד תמיד. עכשיו, זה באמת לא פשוט, כי הבעיית העומק או האורך, היא מול העיניים שלך. האמת, היינו שם, הייתי בחוץ לארץ, גם שם שנתיים, כשהם בשליחות. הבלקורי שבית הכנסת היה כל שבת קם את 5:30 בבוקר, נוסע לטפל בגויים, חוזר אחרי שנתיים, והכל כמובן בחילול שבת. וכל ההפטרה עומד ועושה טלפון מתוך בית הכנסת שיתפל בה, אז טלפון עם איזה דרבנן, אבל עכשיו באיזשהו מקום מה שלא מול העיניים שלך זה חילול שבת אבל באיזשהו מקום מה שפיינשטיין מול העיניים שלו זה לא רק השבת מחר בבוקר פרשת עקב או פרשת תולדות אלא הוא ראה איזושהי תפיסה זה די, זה באמת דורש כתפיים רחבות, אבל בסך הכל, זה זכרים השאלה שקיימת פה, יולה מדי פעם בפסיקה, מתפעים זה בשעות כלכליות, מתפעים זה בשעות כאלו, וזה בעצם התנדה, קל לכולנו, כאילו, מצחוק לסחר מבקולה, זאת אומרת, בשביל הקפידה איזשהו חומרה, הוא החליף את המקדש, כי אנחנו באים בחוכמה של אחר מעשר. מה שביוחד מסע לתפתף לנו פה, זה מראש לחשוב על זה. תזמין כאשר שאדם פחד תמיד, זה כבר נדבר בשבמה בנדר. ומה שביוחד אומר, שפסיקה היא לוקחת, היא משקלת גם שיקולים מהסוג הזה, ויש כל מיני דוגמאות מהמשך ההיסטוריה שפסקו פסיקות, נקרא לזה היתרים גורפים, אמת, בגלל שיקולים מהסוג הזה. טוב, עכשיו כמובן מרת, בפרק הילה האחרונה, רש"י מאיר פה שמתנדו של פסקה מבקולה זה לא זה שהוא פסע את הקורבן, זה שלא רצח אחרי זה את השליח. אבל הפשט לסוגיה בין שהנבר שלו, זאת אומרת שהוא חשש, כאילו, פשט לסוגיה הוא שהוא היה אמור לקחת סמכות ולבטל את ההלכה. זאת אומרת, אם תוצא אני אמר את זה כך, הרבה מאוד פעמים, יש הלכות שכתובות שחור לגבי לבן. זאת אומרת, מאוד קשה, מאוד לא נעים לצאת נגדם. וכי לבוא להגיד שמשהו זה הלכה ואין מורים, כן, זה לא שכתפיים נורא רחבות. אבל יותר קל לזרום עם הנאמר בתוך הפסקה. בדיוק שזה הרבה יותר פשוט. יותר דומה, אני נזכרתי עוד דוגמה. המסובד שפסק לא לשמוע שופר בית כנסת קונסרבטיבי. כמובן, ברור שהרבה יותר קל להגיד, אתה חייב לשמוע שופר, קונסרבטיבי שתוקע, לא פסום את... אבל קודם כל תמיד יותר קל להגיד, הנה זה מונעים שלי, שיקול הרוחב הוא אמורפי. אף אחד לא יודע בדיוק אם הרומים יגיעו, אולי הקיסר יגיד תפסיק לבלבל לי במוח, ויש לי יותר חשוב מאתר, למשל להתעסק עם כמה יהודים מרד בפעתי האימפריה, אולי הקיסר מרד לא יאמין, לך תדע מרד, אולי ינצחו את הרומאים, הקדוש ברוך הוא לא יתן המידה שלי חרב, מי יודע מרד, יש... המון, אולי, 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 אולי. אז לכן מרת, זכר מבקוי שגיד לעצמו, אני אקריב את זה, ואחר לא יקרה כשום דבר, אז מרת, פגעתי בנתגלת של המקדש, וכו' וכו'. וממילא, זה ודאי זה מדיוק יותר קלה. הענבה פה בעצם היא חוסר נכונות, לקחת פיקוד ההלכה, בעצם לבוא ולומר, אני מוכן מרת, לצאת כנגד הלכה, לצאת כנגד הלכה פשוטה ופסוקה, בשביל שאני חש פה בעיקרון יותר משמעות. אני אתן לך דוגמה האחרונה, אני אומר שכבר הזכרנו את זה פה בעבר. הפסק של משום הזלמן לא, שמותר לתת אוכל לאדם שלא יברך. אני אגיד, הכי פשוט זה, בוא ולומר, כתוב שחנוך לא לתת אוכל לאדם כזה. אבל, אז כמו, זה פוסק שהוא כיח אחריות וסמכות, אז הוא אומר, ואף על פי כן. לעומת זאת, הפוסק ענב, עם הרבה מאוד ענבה, יצמד. אם יש לך בי ענבה, אתה נצמד לטקסט, או למקורות הקדמונים. אבל הפסיקה היא בעצם איזשהו מקום, היא מחייבת אחריות אישית. זאת אומרת, אם אתה לוקח את אחריות אישית, אתה יכול לפסוק. אם אתה רק נצמד לטקסט, אז אתה, בסופו של דבר, לא תוכל להתפוסק טוב.
זה רק ביחס לפוסק, לא ביחס לאדם פשוט.
כן. אדם פשוט, זה פום דאגה דילה. זאת אומרת, אני לא יודע, אם יש לך ילד חולה בשבת, אתה הולך לזמן שאתה פוסק, אז אתה צריך גם לבד. הכל לפי, זה כמו ברפואה. האחריות היא על הרופא, לא על האדם הפשוט. אבל אם אתה נמצא לבד ויש לך בעיה רפואית ואין רופא בסביבה, אז לפעמים אין מנוס. אתה צריך גם, מה אפשר לעשות, אתה צריך אפילו שיקול דעת... או לפעמים דרגה דילה, זאת אומרת, בעיה רפואית סבוכה, אתה יכול רופא, אם זה משהו שבכל זאת ברור לך, אז אתה יכול לדעת עצמך, אומרת, לעשות דבר זה, זה או אחר. טוב, זה מרת, זה נקודה הזאת פלוס מינוס, בלי דומת, באמת, מרת, הענבה היא, חוסר נכונות, לצאת בהתר, להתבקש, בגלל חוסר ביטחון עצמי, או, שוב, בגלל אשר אתה מפחד תמיד, אני רק, כמו שדוד אמר קודם, אני רוצה באמת, נתקלתי בסיפור ששווה מאוד להוסיף אותו. אני לא זוכר מי שמעתי אותו, אומרת, סיפורים שהיהודי ניגש לחזון איש ביום ראשון בבוקר, ואמר לו, אתמול בשבת הייתי בשיעור, הייתי בשיעור מרת, בשיעור תורה מת בית הכנסת, ושמתי לב שאני לא הספקתי לפעמים מנחה, וכנראה שהמגיד שיעור כבר, והשם אחרים כבר התפללו מנחה, אז קיצור מרת, יצאתי באמצע השיעור בשביל להתפלל מנחה. האם נהגתי כהוגן? לא נפיע בציבור, הוא פשוט יצא מזה שיעור בשביל לפסס את השקיעה. חדיש אמר לו, בוודאי שלא. כי תפיע בציבור זה דרבנן, ובין פני חבר ברבים זה דורייתא. אז עכשיו, אני חושב שב-99% מאיתנו, אינטואטיבית היינו כמובן רוצים להתפלל המנחה, זה מובנה אצלנו כתגובה, רפקס מותנה מגיל מאוד צעיר. אבל הסיפור הזה באמת הוא בדיוק המסר הזה, באמת שלמרות שנדמה לך שמנחה זה מאדם לחברו, ובעיה שלא אמונה אליו, ומה יש לי סיפה טובה וזה הבעיה שלא עומד, ואולי בכלל אותי שום משמם, אז מה בכלל, מה פתאום מצפה ממני בכלל שאני אקשיב לזה? החזון שלה זה אחרת. טוב, זהו. כן.
ישב על איזה שולחן וכולם אכלו שם והביאו להם סיר, סיר עם צ'ונט, וזה מה שהיה לאכול, את הסיר עם צ'ונט הזה עם הבשר בפנים והכל וקצת לחם, אז נתנו לו לטעום כי הוא הרי והוא הראשון, אז הוא טעם את זה, ולהפתעתם הוא פשוט גמר את כל הסיר, ולקח לו המון זמן כי היה שם המון, והוא היה איש קטן, בכל זאת הוא הצליח לגמור הכל, הוא לא השאיר לאף אחד כלום, והם אכלו רק את הלחם, אז הם קצת התפלו, אבל ובארוחה הבאה גם כן היה את אותו צ'ון, הוא גמר את הכל, לא נתן אף אחד לאכול, גמר סיר מלא ולא נתן אף אחד לאכול, ואחרי כמה זמן שואלו אותו מה קרה, למה לא ישבת לאף אחד, הוא סיפר לתלמידים שלו שכנראה המשרתת שהכינה את זה שפכה לשם קילו של מלח והיה לו ברירה כדי שלא יאשימו אותו, הוא היה חייב לאכול הכל.